אני אתחיל. אני אתחיל בסיפור, זה לא עובד, שבמבט ראשון זה נראה לא קשור, אתם תראו אחר כך איך זה מתקשר. לא עובד, לא עובד. השנה קיבל פרופסור ישראלי בשם דן שכטמן פרס נובל. הוא פרופסור לכימיה וקיבל פרס נובל על תגלית שקשור למדע הכבישים. עכשיו מעכשיו אני אגיד לכם קצת, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל היה לו איזושהי תגלית שהתנהגות מסוימת של כבישים, והוא חקר את זה וגילה תגלית. הוא גילה את התגלית בשנת 1982. אלא מה? התגלית הזאת סתרה את כל התיאוריות שהיה עד אותה תקופה במדע הכבישים. ידעו שכבישים מתנהגים או בנויים בצורה מסוימת, והוא גילה שיש להם התנהגות אחרת. וקמה לו התנגדות גדולה בין כל המדענים, במיוחד המתנגד הגדול שלו היה שמו פרופסור פאולינג, שפרופסור פאולינג קיבל שני פרסי נובל, והוא נחשב, ויש אומרים עד היום, גדול גאוני הכימיה שקמו במאה ה-20. הם התנגדו, אמרו זה תואר, אתה מדבר שטויות. הוא אמר שהכבישים האלה מתנהגים בצורה שונה, אחרת. הוא קרא להם התנהגות מוזרה של הכבישים. ואותו פרופסור פאולינג אמר, אין התנהגות מוזרה של כבישים, ואין כבישים מוזרים, יש פרופסורים מוזרים, ודן שכטמן הוא אחד הפרופסורים האלה. אלא שדן שכטמן פיתח מיקרוסקופ, שבו במיקרוסקופ הזה היה אפשר לראות, רק לשים את העין על המיקרוסקופ ולראות את מה שהוא אומר. הנה תראו, הכבישים האלה הם בדיוק כמו שאני אומר. וכולם סרבו להסתכל במיקרוסקופ הזה, כי זה סותר את התיאוריה שהייתה להם. והוא הלך ונאבק ונאבק, עשו ממנו צחוק, עד שבשלב מסוים, מרגע מותו של פרופסור פאולינג, אנשים כבר התחילו לשמוע, ואז אנשים ניגשו למיקרוסקופ וראו, הנה, זה בדיוק מה שהוא אומר. ודן שכטמן, ש-20 שנה היה לצחוק ולעג, ורק אמר, תסתכלו במיקרוסקופ שאני אומר לכם, קיבל השנה פרס נובל לכימיה. נכון, זה סותר את כל התיאוריות, וגדולי המדענים אומרים שזה לא התורות שהיה לנו עד היום, אבל מה לעשות? לפתוח את העיניים ולהסתכל, והנה זה קורה. למה אני מביא את הסיפור הזה? מה זה קשור ליום העצמאות? זה יום העצמאות. רבותיי, מה שקורה עם עם ישראל ב-64 השנים האחרונות, צריך רק לפתוח את העיניים ולהגיד, הנה, הנה אלוקיכם, הנה ריבונו של עולם, לא התחלת דגאולה, אמצע גאולה. רק צריך לפתוח את העיניים, ולצערנו הרב, בדיוק כמו שיש פרופסורים גדולים, יש הרבה אנשים שמסרבים להסתכל בעין נכוחה ולהביא, הנה זה קורה. כי זה סותר את התיאוריות, זה סותר את הרגשות, זה סותר את מה שהם חושבים שריבונו של עולם היה צריך להתנהג. הם קבעו לריבונו של עולם איך העולם היה צריך להתנהג, וריבונו של עולם לא תמיד לוקח את זה. יש מדרש שעשו מהמדרש הזה שיר, שיר מפורסם. אני רק רוצה לעמוד רגע על המשמעות של המדרש הזה. המדרש אומר בילקוט שמעוני בישעיהו, בשעה שמלך המשיח בא, אתם כבר יודעים איזה שיר זה, הוא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר, ענבים, זה לא ענבים שאוכלים, ענבים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח עליכם, שנאמר קומי אורי קיבה אורך וכבוד השם עלייך זרח. כולם מכירים את השיר הזה, נכון? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מלך המשיח בא והוא עומד על גג בית המקדש, זאת אומרת שהוא הצליח לעשות כבר כמה דברים. כשהגיע בית המקדש כבר צריך קודם להילחם מלחמות ישראל, כמעט לקראת הסוף הוא בונה את בית המקדש והוא אומר הגיע הזמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, מה זה אם אין אתם מאמינים? יכול משיח לבוא ולעמוד על גג בית המקדש ויהיו אנשים שלא יאמינו, שצריך לשכנע אותם, הגיע זמן גאולתכם. ומה זה הביטוי הזה ענבים? למה דווקא ענבים? היה צריך להגיד צדיקים. ענבים, כי לפעמים הענבה יתירה אומרת, מה, הגיע זמן גאולתנו? זה לא יכול להיות, זה לא מגיע לנו, אנחנו לא בדרגה, לא על זה מדובר. זה מזכיר את הנבטנותו של רב זכריה בן אבקולס. מה זה הנבטנותו של רב זכריה בן אבקולס? אחד מהקולס אמר, זה לא הולך, מי יודע מה יהיה עם זה, מה יצא, לאיפה זה ילך, בא ילמדו מזה. הכי בטוח שהוא אמר, מי אנחנו שניקח על עצמנו את האחריות הזאת? יש ענבה, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. כמה אנחנו שומעים, תגידו, מה אתה חושב, שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה לנו דרכם, דרך אלה, לזה דיברנו? אבל צריך רק לפתוח את העיניים, כמו שטוב פרופסור שכטמן אמר, סליחה, אל תעשו שום דבר, או ראו שאורי זורח או שתסתכלו. הרי מה זה גאולה? כל מה שדיברו בו הנביאים מתקיים. אני לפעמים מרגיש, הרי יש דרך, הרמב״ם אומר שיש דרך לגלות את ריבונו של עולם דרך התבוננות בטבע, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אבל יש דרך של התבוננות בארץ, יש התבוננות בהיסטוריה, מה פעל אל, ויש התבוננות לקחת תנ"ך ולהסתכל מה הנביאים, ושוב שוב עם יום העצמאות זה יום לקרוא ללמוד תנ"ך, לפתוח תנ"ך ולהגיד מה הנביאים דיברו על גאולה ומה קורה בשטח, ולראות שזה אותו דבר. רק לגשת למיקרוסקופ ולשים את העין ולא להיות עקשן. ובהחלט ייתכן שברגע שאיבדנו את היכולת, כמה יש לנו אנשים שמגיעים לאמונה דרך הטבע, איבדנו גם את יכולת ההתבוננות האמיתית דרך ההיסטוריה, לראות מה עובר על עם ישראל ב-150 שנה האחרונות, לא מדבר ב-2000 שנה, ולהתבונן בתנ"ך. אבל למה עד התנ"ך? תשימו לב, 2000 שנה עם ישראל מתפלל את אותן תפילות, ואיזה משמעות אחרת התפילות שלנו מקבלות בדור שלנו. מה בגלות אלפי שנים יהודי הרגיש בראה בעוניינו וריב הריבינו וגואל ישראל? הוא אמר, ריבונו של עולם, דורכים עלינו, עושים, ראה בעוניינו, ריב הריבינו, גואל ישראל, מי יודע שנזכה. שאנחנו פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, אומרים גואל ישראל, אנחנו מדברים ריבונו של עולם עכשיו, כן כן, הוא גואל, גואל לשון הווה, הוא גואל אותנו. עם ישראל דיבר על מקבץ נדחי עמו ישראל, מקבץ נדחי עמו ישראל. יש קיבוץ גלויות יותר גדול בפועל, מקבץ בהווה. מלפני שנתיים שלוש, לפי סקר, רוב היהודים בעולם נמצאים בארץ ישראל. צריכים לבדוק אם יש איזה השלכות הלכתיות. רוב יושבי עליה יש איזה השלכות הלכתיות. עם ישראל, רוב עם ישראל שבעולם נמצא במדינת ישראל. קיבוץ גלויות, ומה זה? מקבץ נדחי עמו ישראל. מי נמצא פה בארץ? מתימן ומאוסטרליה ומאמריקה ומברזיל, מרוסיה, כל המקומות. והיה ביום ההוא תקע בשופר גדול. בטח אלפי שנים יהודים לא הבינו מה זה תקע בשופר גדול לחירותנו. איזה שופר יהיה? איזשהו שופר ענקי שבו. היום יש לך שופר גדול יותר מזה. מסתכלים בטלוויזיה, רואים מדינת ישראל שיש בה את כולה מכל המדינות, נדחי ישראל, עולים מאתיופיה במבצע מעלים אותם, מקבץ נדחי, הנדחים בארץ אשור, בונה ירושלים. אתם יודעים מה זה ירושלים היום? ירושלים היא העיר הגדולה במדינת ישראל, וגם מבחינת השטח, ומבחינת מספר התושבים שלה. שיהודים באלפי שנים אמרו בונה ירושלים, מה זה ירושלים? מי שהצליח כבר לגור בירושלים, מעט מאוד יהודים. היום ירושלים, הלוואי והייתי יכול להרשות לעצמי לקנות דירה בירושלים. מה זה? אני עוד זוכר בתור ילד מה זה היו השכונות שליד החומה, ממילה. ממילה היה בשבילנו המקום הכי זרוק שבעולם. אתם יודעים מה זה היום ממילה? עוד יאמרו, הנבואות מתגשמות, עוד יאמרו, עוד אבנך ונבנית, עוד יאמרו באוזנייך, צר לי המקום, ביום ההוא יתקע בשופר גדול. קוראים דברים, זה לא התחלת, יש כאן קץ מגולה. כי מה זה גאולה? ושוב, רק לפתוח את העיניים וזה מה שקורה. מה המרכיבים של גאולה? עם חוזר לארצו, קורה, עם חזר לארצו, לשפתו. ואני לא מאלה שחושבים שבן יהודה היה מצדיקי הדור, אבל איך שהוא שוב, לא בגלל אפי חשבונות שאנחנו היינו מצפים, עם ישראל חוזר לארצו, מדבר בשפתו, וזה שפת הקודש, שפת התנ"ך, מתיישב במקומות שישבו בהם אבותינו. ארץ ישראל חוזרת, נותנת פירותיה בעין יפה אחרי שממה של 2000 שנה. צבא, יש לנו צבא, שהוא שמחה גדולה לחיילים שהגיעו לפה. תמיד משמח אותי ביום העצמאות לראות כאן את החיילים מגיעים עם המדי. צבא שהוא אחד החזקים בעולם, באים צבאות מהעולם ללמוד. חיל אוויר, כולי אלמה אומרים, טוב בעולם. עכשיו צריך להיזהר, כן? לא לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אבל התשובה לכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה לא להגיד אנחנו עלובים ואנחנו אפסים, אנחנו שום דבר, אלא וידעת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כן, יש לנו את החיל האוויר הכי טוב בעולם, כן? ו השם הוא נותן לנו את הכוח לעשות חיל. לצערנו הרב, היה לא מזמן פיגוע בצרפת, משפחת סנדלר. הצרפתים לקח להם יומיים כדי להתגבר שם על איזשהו מחבל אחד שיתפוס אותו, וכולם בצרפת בתקשורת שאלו שאלה אחת: למה לא התייעצתם עם הישראלים מה עושים במקרה כזה, איך מתגברים על מתחבלים? אם הייתם מספרים לסבא שלי שהצרפתים ישאלו ויבואו בתלונות, למה לא שואלים את הישראלים איך כובשים יעד? לא היה מאמין. קורה משהו בעולם, איזשהו ערבי מת בצורה מוזרה כי הוא היה שונא ישראל, ישר איך המוסד הגיע? המוסד קשור לכל דבר שקורה בעולם. המודיעין הכי טוב שבעולם, הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. מדינת ישראל מתחזקת כלכלית, אבל אני רוצה לדבר על הדבר שאתה שומע לפעמים אנשים אומרים, בסדר, אבל מה עם הרוחניות? מה עם הרוחניות? ומזכירים לנו, וזה דבר נכון, שכשקמה המדינה לקחו וגזזו פאות לילדי תימן וניסו להעביר על שמד, ואומרים רגע, שוב חשבונו של ריבונו של עולם, אבל אני אומר אפילו לשיטתם, מישהו יכול היום להגיד שיש איזושהי מדיניות להעביר על שמד? מדינת ישראל, אותה מדינה שיש אנשים שכופרים בטובתה, מחזיקה בערך 100,000 לומדי תורה, ומחזיקה, לא פירוש הדבר שהיא סוגרת בתי מדרש, אלא מחזיקה בפועל, היא משלמת להם כסף שיוכלו לחיות, היא פותרת אותה משירות צבאי. אני בתור ראש ישיבת הסדר מאמין שאין פטור לתלמידי ישיבה, אבל מדינת ישראל מוכנה לקבל את זה? אתם לומדים תורה, אני פותר אתכם. מדינת ישראל שולחת חיילים להילחם בצבא כדי שחיילים בחורי ישיבה בישיבות יוכלו ללמוד. מישהו יכול לדבר על העברה על דת? לא היה מעולם בהיסטוריה של עם ישראל ריבוי כזה של לומדי תורה, כמות כזאת. מישהו מנסה להעביר על דת, אבל לא רק זה, מעולם מדינה לא החזיקה לומדי תורה כיד בתקציב שלה. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים יתקיים בפועל. אבל ישנם שלא רואים, כי הם לא רוצים לגשת ולראות, או קשה להם, כי הם מרגישים שלפי הסברה שלהם ככה זה לא היה צריך להיות. אבל אשרינו שריבונו של עולם יש לו את הדרכים שלו, והוא לא שומע לסברות ולעצות של אנשים שהדברים האלה לא מסתדרים להם. יש אנשים שקשה להם בגלל שהורגלו ללכת בדרך מסוימת ולהימנע מכל חריגה. 2000 שנה לא היה לנו מדינה, 2000 שנה התנהגנו ככה, יש שולחן ערוך, ובמשנה ברורה לא כתוב על יום העצמאות. אז כיוון שבמשנה ברורה לא כתוב על יום העצמאות, אין לנו סיבה לחגוג את יום העצמאות, כי אנחנו לא זזים ממה שכתוב בשולחן ערוך. זה טיעון. אבל זה מזכיר לי את ההורים שלי שיחיו עד 120. הם הגיעו לארץ והם היו הראשונים שבנו ממקימי חפץ חיים, קיבוץ חפץ חיים. קיבוץ חפץ חיים, יאמר לזכותו, שהיה קיבוץ שהחליט להקים קיבוץ ולנהוג על פי דקדוקי ההלכה של מצוות התלויות בארץ. לכן במודעות של ההורים שלי, כולל שמיטה שזה מסירות נפש, כל העניינים של הפרשה, תרומות ומעשרות וזה היה אצלהם בדם. אני מדבר כמה שנים ממש אחרי קום המדינה. יום אחד הם הלכו והתארחו בבית של מכירים קרובי משפחה, אישה, והתארחו אצלה בבית, והאישה הלכה לשוק וקנתה פירות ומסרה להם, והם שאלו בעדינות אם היא ישרה את זה. היום בשוק ברוך השם מוצאים. אז היא אומרת, מעשרות? מעשרות? אתם רוצים להגיד שאני צריך מעשרות? אני בת של רב בהונגריה, אבא שלי היה השוחט המדקדק, כולם שאלו אותו הלכות, לא היה מדקדק בהלכה יותר מאבא שלי בהונגריה, ואבא שלי מעולם לא הפריש תרומות ומעשרות, ואתם באים לפה לספר לי סיפורים מי אתם הקיבוצניקים המסכנים, תלמדו אותי הלכות? כי בהונגריה לא הפרישו תרומות ומעשרות. אז נכון, בהונגריה וברומניה ובפולין ובספרד ובבבל לא הייתה לנו מדינה ולא זכינו לאותן הלכות שמתחדשות, אבל תעזבו אותי מהלכות, לא זכינו לחסדו של הקדוש ברוך הוא שיתגלה לנו, כי הקדוש ברוך הוא מתכנן את העניינים אחרת. והקדוש ברוך הוא גם אמר 400 שנה גר יהיה זרעך בארץ לא להם, 400 שנה. ובוודאי שהיו אנשים שאמרו, רגע, 400 שנה, מה זה פתאום 210? זה אולי משהו פה לא בסדר, וזה לא ככה לא צריך להיות. קודם ברוך הוא יש לו חשבונות משלו. אשרינו שהוא זה שמוביל את הדברי, ואשרינו שהוא לא מקבל את העצות. וההסבר הגדול לכל זה הוא באמת, זה אותה נבואה ביחזקאל: לא למענכם אני עושה, למעני, למען שמי המחולל. דורות דורות של חילול השם, והגיע הזמן לקידוש השם. אני אסיים עם המכתב או מאמר קצר שכתב הרב חרל"פ ביום העצמאות תשט, יום העצמאות הראשון שהיה אחרי הקמת מדינת ישראל. פרסם את זה בהצופה, יצא עכשיו ספר חדש על הרב חרל"פ, משם לקחתי את זה. אני אקרא את זה ועם זה אסיים. עם כל המגרעות אשר יש להצביע עליהן פה ושם, הנה כאן נולדה האומה, נולדה המדינה לידה של ממש. עכשיו כדי להבין את הרקע, בדרך כלל יום העצמאות יוצא בפרשיות תזריע מצורע. הוא אומר, וכשם שלא יעלה על הדעת שיש לבטל את הילודה בעולם מכיוון שהיא מביאה לידי טומאת לידה, לא יעלה על הדעת לבטל את הילודה בגלל שהיא מביאה לטומאת לידה, כך אין פלא אם אנו עדים לצערנו לכמה צללים עקב הלידה הגדולה של המדינה. אבל זה לא לבטל, אנו תקווה כי כל אלו יגוזו ויחלופו, ובקרוב נזכה לתיקונו של עולם במהרה בימינו אמן.